השבוע בפרק נדבר על המצווה להיות שמח. למה זה בכלל מצווה? מה הקשר בין שמחה ליצירת מציאות? למה הרבה פעמים אנחנו מזלזלים בשמחה או תופסים איזשהו ממש התנגשות בין רוחניות ועבודה פנימית לבין שמחה? כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר על הקשר שבין יצירת מציאות לשמחה, ועל המצווה להיות שמח. אז הייתי לפני איזשהו כמה זמן באיזה מין מפגש, שהיה שם מורים ומנטורים ואנשי רוח, ואחד הדברים שככה עלה זה שבמפגשים של רוחניות, התפתחות, לא מוחאים כפיים. כי יש איזו גישה, או הייתה איזושהי גישה, שכשמוחאים כפיים, אז מוריד את הרוח, זה מפריע לנשמה, זה מפריע להתעלות, זה מוציא אותנו מהרוחניות, המחיאת כפיים היא ארצית, והיא מוציאה אותנו מהרוח. ובפרק הזה אני הולכת לדבר על למה אני חושבת ש... האמת היא איפשהו, כמובן כל אחד איפה שהאמת שלו, כן? אבל הגישה הזאת יש בה איזושהי תפיסה בעייתית לגבי שמחה, לגבי מהות החיים, יצירת מציאות, ולמה בעצם התפקיד של שמחה כל כך משמעותי ביצירת המציאות שלנו. אז אחד מהדברים שמאפיינים את החסידות וחסידות ברסלב בפרט, זה המשפט של מצווה להיות שמח. וגם הרמב״ם אמר שמצווה לעשות את המצוות או לעבוד את השם מתוך שמחה. ואומרים שזה אולי אחד המצוות הכי overlooked, שלא מיישמים אותם. כי אנחנו לא באמת מבינים את המשמעות והערך של זה. אפילו ברמה הדתית, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יש מצוות לשמור כל מיני דברים, להקפיד על כל מיני דברים, להתפלל, כל מיני חוקים כאלה ואחרים, אבל שמחה זה לא באמת מצווה, זה אולי מקסימום המלצה. ומבחינתי, כשאנחנו מדברים על יצירת מציאות, ודיברנו על זה שהחלק המרכזי ביצירת מציאות, זה התדר שלנו, בעיניי ההבנה למה צריך לעשות את המצוות בשמחה, או למה מצווה להיות בשמחה, היא כל כך עוזרת לנו לחדד את הנושא הזה. כי כשאנחנו מדברים על זה שהמציאות לא נוצרת מהפעולות שלנו, מהמחשבות שלנו, מהרצונות שלנו, אלא היא נוצרת מהתדר. התדר מושפע כמובן מהמחשבות, מהרצונות, מההרגלים, מהדברים שאנחנו עושים, אבל הוא מושפע גם ואולי אפילו בעיקר, מההרגשה שלנו, מהרגש שלנו, מהתדר שלנו, מההוויה שלנו. וכשאנחנו עושים במרכאות או לא במרכאות את הפעולות הנכונות, אבל אנחנו נמצאים בלחץ, בפחד, בכבדות, ברצינות, בקושי, אז אולי אנחנו בחוץ עושים לכאורה את הפעולות הנכונות, אבל התדר שלנו, התחושה שלנו, ההרגשה שלנו, היא כבדות, היא קושי, היא מאבק. והמציאות שלנו נוצרת מתוך התדר. ואם התדר שלי הוא תדר של קושי, של מאבק, של רצינות, של עולם הרוח, הוא עולם רציני, אם אני אמחה כפיים, אז אני כבר לא אהיה יותר ברוח, איזושהי מין תחושה כזאת שזה משהו שיכול לברוח לנו, או שאנחנו רוצים להתפתח, אז זה נושא רציני וכבד. התדר של זה הוא תדר רציני וכבד. מה שזה אומר, זה אומר שתהליך ההתפתחות יהיה רציני וכבד, ותהליך יצירת המציאות יהיה רציני וכבד, והזמן שייקח לנו לעשות את הדברים הוא קשה, כי יש פה הרבה עבודה לעשות, וזה עבודה קשה, וזה עבודה רצינית. ותשימו לב כמה אנחנו משתמשים בשפה שלנו ובהתייחסות שלנו לכובד ולרצינות ולמשקל של הדברים. ואז כשאנחנו באים ליצור מציאות, ואנחנו הכי רוצים בעולם שהמציאות תיווצר בקלות ובשמחה, ואנחנו מגיעים מתדר כל כך כבד, כל כך סיזיפי, מאוד קשה, זה לא מאוד קשה, זה לא מסתנכרן ליצור את המציאות הזאת בקלות ובשמחה, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו עושים מין משפטים כאלה של אפירמציות, של יצירת מציאות, של משפטים מחזקים, ואנחנו כותבים, כסף בא אליי בקלות ובשמחה, אני יורדת במשקל בקלות ובכיף, אני מוצאת זוגיות בקלות ובשמחה, אנחנו משתמשים בזה במילים שלנו, אבל בהוויה שלנו, בווייב שלנו, אנחנו בווייב כבד, כי התפתחות זה דבר כבד, כי מצוות זה דבר כבד, כי החיים זה דבר כבד. אוקיי? ואז אנחנו מצד אחד אומרים כל מיני משפטים כאלה, או מנסים לעשות כל מיני שכנוע עצמי שהדברים באים בקלות, שהדברים עובדים וזורמים לחיים שלנו. ומצד שני, התדר שלנו, ההוויה שלנו, היא הוויה של קושי, היא הוויה של מאבק, היא הוויה של מלחמה. ואחד הדברים שאני ממש ככה שמה אותו בפרונט בתקופה האחרונה, וזה ממש עלה לי כמסר סביב מודל יציאת מציאות שכולכם מכירים, אולי לא מכירים אותו לעומק, אבל את קיומו, 12 שלבים, איך אנחנו יוצרים מציאות, מרמת האנרגיה לרמת החומר, ואחד המסרים שעלה סביב איך ללמד את המודל, היה שאנחנו נורא נורא כבדים. גם אני. אוקיי, אנחנו כולנו בחיים שלנו נורא כבדים, נורא רציניים, בכלל כל ההתייחסות לעולם הרוח היא איזשהו מין, מצד אחד איזה מין כמו איזה קדושה כזו, שרק אנחנו רוצים לגעת ולהציץ אליה, ואיזה מין פחד כזה שאם נמחא כפיים או נעשה רעש או נצחק או זה, אז זה יברח. אוקיי? ובעצם מה שזה עושה זה מייצר נפרדות, בין עולם הרוח למי שאנחנו, כי כאילו אנחנו נורא נורא צריכים להתאמץ כדי להתפתח, להתאמץ כדי ליצור מציאות, להתאמץ כדי להגיע לאיזושהי התעלות מצד אחד, ומצד שני זה בכלל נותן התייחסות לכל הדבר הזה כמשהו שהוא מאוד מאוד קשה וסיזיפי. ומצד אחד אנחנו מדברים על יצירת מציאות, אנחנו מדברים על ממש עולם של קסם, עולם של כיף, עולם שאני בוראת בו מציאות ויוצרת את הדברים שאני רוצה, ומצד שני, ההתייחסות שלנו לדבר הזה היא כל כך כבדה, היא כל כך סיזיפית, היא כל כך רצינית, שאין אלימה. אין אלימה. אני אעשה בפרק הבא על הנושא הזה של תדרים ועל המציאות הקוונטית ומה, איך אנחנו בעצם פוגשים את המציאות, אבל הרעיון הוא שבסוף, המציאות היחידה שאני יכולה לראות בחיים שלי, היא במשקפיים שאני מסתכלת עליהם. אוקיי? אז אחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה כשאתה מאוהב, אוקיי? והמשקפיים של חברודים, המציאות היחידה שתפגוש היא מציאות של משקפיים ורודים. הכל נראה פתאום נורא יפה וורוד, הכל נראה פתאום נורא מלא אהבה ושמחה, פתאום העולם מחייך אלינו. למה? כי העולם בחוץ השתנה, כי משהו קרה? לא, אלא המשקפיים שלי, התדר, המציאות שאני יכולה לפגוש, תואמת לווייב שאני נמצאת בו, שאני כרגע באיזושהי התאהבות כזו. אז העולם שאני אפגוש הוא עולם שצבוע בתדר הזה, בצבע הזה. אוקיי? ואם אני, היה לי יום קשה, או עברתי משהו קשה, או אני כרגע באיזשהו כובד, או קושי, או דיכאון, או ייאוש, כל מה שאני אפגוש בחוץ, החל מהתור בסופר, דרך הפקקים בכביש, דרך המשפחה שלי, האהובים שלי, בני הזוג שלי, העבודה שלי, יהיה צבוע בצבע האפור הזה. והמציאות היחידה שאני אפגוש תהיה מציאות של ייאוש, של תסכול ושל קושי. ולכן כשאנחנו מדברים על המצווה להיות בשמחה או על הנושא של להחזיק תדר של שמחה, צריך להבין שאם אנחנו רוצים שהחיים יבואו לנו בקלות ובשמחה ובכיף, הדרך היחידה שזה יכול לקרות, אם זה יהיה המשקפיים שנרכיב. ולכן מדבר הרמב״ם והחסידות ברסלב מדברים על זה, שמצווה להיות בשמחה, כי הדרך היחידה שאני אוכל, צורך העניין למישהו דתי, להעריך את הבריאה הזו, או לאהוב את השם, או באמת באמת ממקום אמיתי שהוא טוב, אני חייבת להיות בטוב. והמקום שאנחנו הכי מחזיקים בו טוב, הוא כשאנחנו בשמחה. כי עכשיו צריך גם להבין שכשאני מדברת שמחה, זה לא איזה, בהכרח איזה היי מטורף, שאני רוקדת וקופצת, זה בהחלט אפשרי, וזה בהחלט יכול להיות חלק מזה, אבל אני מפרידה בין שני סוגים של שמחה. אחד זה, נקרא לזה, שמחה חושית, אוקיי? שזה השמחה כזאת מהבטן, שכשאנחנו רוקדים ואנחנו שמחים, ואנחנו באיזה מין היי כזה, שממש מרגישים את הרגש, ויש שמחה שהיא יותר בליס, אוקיי? היא יותר מין הכרת הטוב. זה שמחה על, על עצם הקיום, זה שמחה על זה שקמתי בבוקר, זה שמחה על המשפחה והילדים שלי, זה שמחה על הזכות שלי ללמד, זה שמחה שהיא לא בהכרח שרואים עליי שאני באיזה אופוריה או עין נורא נורא גדול, שזה בסדר, כן? אני לא אומרת שזה לא, אבל זה איזושהי מין הוויה שהיא מסתכלת על העולם באמת מעיניים שמחות, שהיא גם רואה את האתגרים, היא רואה את מה שיש, אבל היא רואה את זה ממקום של הכרת הטוב, ממקום של בליס. וכשאנחנו נמצאים במקום כזה, כל המציאות שזורמת אלינו, והמציאות שנפגוש אותה וניצור, תהיה מהתדר הזה. ואחד המסרים שעלה לי סביב הנושא של איך ללמד את המודל, ואיך להביא אותו, ואיך בכלל גם אני צריכה להתייחס אליו, היה ממקום של משחקיות. אגב, מי שלא ראה עוד, או לא קיבל לינק להוראות המשחק שכתבתי, שמתוך זה באמת גם עלה לי החוברת הזאת של לכתוב את ה-12 שלבים דרך כמו כלים של הוראות הפעלה של משחק. מוזמן לכתוב לי, אני אשים גם לינק ואני אשלח לכם. ובעצם כתבתי את 12 השלבים של מודל יצירת מציאות, מה אם החיים היו משחק. ומבחינתי החיבור הזה של שמחה ושל של משחקיות, הם בעצם העולם, זה כמו להיכנס, אליס מעבר למראה, כאילו לעבור לצד השני של, אנחנו קוראים לזה עולם הפנטזיה, אבל מבחינתי זה פשוט העולם שבו האפשרויות נפתחות בפנינו, זה עולם שחייב להיות בו שמחה ומשחקיות, כי הדרך היחידה שאני אוכל לייצר משהו שלא קיים, בחוקים אחרים, בחוקים חדשים, מה שנקרא bending reality, לכופף את המציאות, אוקיי? ליצור דברים במהירות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים, ליצור ריפוי בגוף שאנחנו לא יודעים אם הוא אפשרי או נתפס לנו כמשהו שהוא קשה או לוקח זמן, ליצור שפע, ליצור זוגיות, ליצור כל מה שאנחנו רוצים ליצור, אנחנו חייבים בעצם לעבור לאיזושהי מציאות שהיא מציאות שונה מזו שהתרגלנו אליה עד היום. מה שצריך להבין, ודיברתי על זה הרבה גם בפרקים הקודמים, המציאות שלנו היא נגזרת של אותם חוקים, אותם דפוסים, אותם אמונות, אותם תפיסות עולם שגדלנו בתוכם, או שצורך העניין אספנו לאורך הדרך. וכדי שאנחנו נוכל להתחיל ליצור מציאות אחרת, אוקיי? כדי שנוכל ליצור משהו שלא קיים בתוך המציאות שלנו, ואם אנחנו רוצים לעשות את זה במהירות גבוהה יותר, או בקלות גדולה יותר, אז עוד יותר, כדי ליצור משהו חדש בדרך חדשה, אנחנו חייבים לכופף ולשנות את החוקים והדפוסים והאמונות והמגבלות שאנחנו תופסים במקום שבו אנחנו נמצאים. כי רובנו לא מאמינים שיש משהו מעבר, לא מאמינים שיש אפשרות לברות המציאות אחרת, ולכן אנחנו בעצם קמים כל יום אל יום האתמול. אנחנו משחזרים את הדפוסים, אנחנו משחזרים את הפחדים שלנו, אנחנו משחזרים את האמונות, את המגבלות, את ההרגלים, ובעצם אנחנו חווים כל יום, אולי זה יום חדש, אולי התאריך בלוח שנה הזז, אבל בעצם חווים את יום האתמול, כי אנחנו משכפלים את אותם דפוסים מהעבר. אם אנחנו רוצים להיכנס למציאות שבה יש חוקים חדשים, שבה יש אפשרויות חדשות שלא היו זמינות לנו קודם, אנחנו צריכים להיכנס למרחב חדש שיש בו חוקים אחרים. אוקיי? ולכן המקום הזה של להתייחס ליצירת מציאות, להתייחס לחיים, אוקיי? יצירת מציאות, מבחינתי זה החיים. להתייחס לחיים ממקום של משחקיות, ממקום של בוא נכופף את החוקים ונראה איך אפשר לעשות כאן דברים אחרת? זה המקום שבו אנחנו מתחילים להיכנס למעבר למראה, למציאות שמעבר. כי אם אנחנו נמשיך ליצור את אותה מציאות עם אותם כלים, עם אותם אמונות, עם אותם דפוסים, עם אותו תדר, עם אותו רגש, עם אותה כבדות, עם אותה קושי, עם אותה התייחסות לזה שהחיים זה מקום קשה שבאנו לסבול בו, זאת המציאות שאנחנו נמשיך לפגוש. ולכן אנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי בסיסי בתפיסה שלנו, וזה משהו שאנחנו עושים אותו, כמובן יכולים לעשות אותו כל אחד בנפרד, אבל זה ממש משהו בתפיסה הרחבה שלנו כחברה, ושוב אני מדברת אפילו לא רק החברה, נקרא לזה רוב האנשים מסביבנו, אלא אפילו במיוחד עולמות הרוח ועולמות ההתפתחות האישית, שגם הם לקחו את הכבדות הזו ואת הקושי ואת הסיזיפיות וצמיחה זה לוקח זמן וזה אתגרים וזה סבל ואתה צריך לסבול מספיק כדי להתקדם. עכשיו אני לא אומרת שאנחנו לא סובלים, אני לא אומרת שאין אתגרים, זה חלק מהדרך, בסדר? אבל כשהתדר שלי, כשהתפיסה שלי היא שהתפתחות מגיעה דרך סבל וקושי, ושצמיחה רוחנית לא יכולה להגיע במקום שיש בו מחיאות כפיים ושמחה ומוזיקה, כי זה יגרום לרוח לברוח, או איזושהי מין אמונה כזו, אוקיי? אז זאת המציאות שאנחנו ניצור. נדמה לנו שיש מציאות אובייקטיבית, ושתפיסות העולם שלנו הן נגזרת של אותה מציאות. כשאני אומרת לאנשים שאנחנו תופסים את החיים כסבל, כקושי, כמשהו שהוא מאוד מאוד כבד, הם אומרים לי, זה לא שאנחנו תופסים ככה את המציאות, אוקיי? זאת המציאות, כאילו תסתכלי על העולם, תסתכלי בצורה אובייקטיבית על העולם, ותביני שהוא כזה, ומה שאנחנו מסתכלים זה פשוט התפיסה שלנו, שאנחנו מסתכלים על העולם, זה מה שאנחנו רואים, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, אוקיי? ומה שאומר כל הנושא של יצירת מציאות, ושוב זה מאוד קשה לנו לתפוס את זה, כי באמת תפיסת העולם שלנו, או דרך שבה גדלנו, היא בדיוק ההפך. יש מציאות ואתה מרגיש את מה שאתה מרגיש בגלל המציאות. ועולם יצירת המציאות הופך את הדבר הזה ואומר, לא, יש את מה שאתה מרגיש, יש את ההוויה שלך, וזאת המציאות שאתה פוגש בחוץ. אוקיי? עכשיו, ברור שהמציאות שאתה פוגש בחוץ משפיעה על המציאות שאתה פוגש בפנים אחר כך, אבל כל הרעיון של יצירת מציאות וכל המקום של בחירה חופשית, של רצון חופשי, של היכולת שלנו באמת להשפיע על נתיב החיים, מגיע מעובדה שאני יכולה לראות בחוץ משהו אחד, ולהחליט בפנים להיות בתדר אחר. והבחירה הזאת שלי, והרצון שלי לחוות משהו שהוא שונה ממה שקורה בחוץ, היא זו שמאפשרת לי לשנות את הבחוץ. כי רוב האנשים, מה הם מחכים? הם מחכים שהבחוץ ישתנה, שהמציאות בחוץ תהיה קלה יותר, טובה יותר, שמחה, שיהיה לי סיבה לשמוח. אוקיי? והעולם של יצירת מציאות וחסידות ברסלב והרבם, בעצם מדברים בדיוק על ההפך. אומרים, לא, לא, לא. תמצא סיבה להיות שמח. תמצא סיבה להחזיק תדר גבוה. תמצא בתוכך את המקום שאתה יכול להסתכל על העולם מנקודת מבט אחרת, והעולם משתנה. והחוויה שלך תשתנה. עכשיו, תבינו, זה לא רק שאני רואה את אותה מציאות, ופשוט נדמה לי, כי אני עכשיו שמתי משקפיים ורודים, נדמה לי שהיא יותר טובה. אני גם באמת באמת פוגשת מציאות אחרת. וכל אחד מאיתנו מכיר בחיים שלו אנשים שמרגיש שיש להם עננה מעל הראש, ואנשים אחרים שמרגיש שהשמש זורחת להם. ופשוט הכל הולך להם, או לפחות הרבה דברים הולכים להם בקלות. למה? כי יכול מאוד להיות שבצורך העניין בחיים היה להם בהתחלה יותר קל, וזה אפשר להם לתפוס את תפיסות העולם שלהם כאלה, ולכן המציאות ממשיכה להשתקף להם ככה. אבל גם אם זה לא היה המצב, זה שהם בתוכם יכולים להחזיק מציאות מסוימת, מאפשרת למציאות בחוץ להיות אחרת. ואחד הדברים שאני תמיד מלמדת כשאני מלמדת על יצירת מציאות, זה שאני למדתי ליצור מציאות לא כי השמש זרחה לי מהמקום שיושבים עליו, אלא כי אני המון שנים הרגשתי שאני מסתובבת עם עננה, שהמון דברים השתבשו, וזאת הייתה החוויה הפנימית שלי, וזה המשיך להשתקף בחוץ. והמקום שבו זה השתנה, אגב, לא היה כשהמציאות בחוץ הפכה להיות יותר ורודה, להפך, זה היה אחד המקומות, וזה קורה אגב לא מעט לאנשים, אחד המקומות שהמציאות בחוץ הרגישה לי הכי חשוכה שיכולה להיות, והמקום היחיד שיכולתי למצוא בו אור ושמחה ואופטימיות, היה בפנים. ואתם יכולים להבין כמה זה קשה למצוא את הדבר הזה, כשבחוץ המציאות היא אחרת, אבל זה הכוח שלנו. כבעלי תודעה חופשית ובחירה חופשית. וברגע שאנחנו עושים את הסוויץ' הזה, ומתייחסים לחיים, א' כמשחק, וכאפשרות לחוות דברים, וכאפשרות לכופף את החוקים, ואחד הדברים שאני מלמדת בקבוצה של ה-VIP, של המאסטרים המדהימים שאני עובדת איתם, זה איך אנחנו פתאום מסתכלים על המציאות מנקודת מבט אחרת, איך אנחנו משחקים עם האפשרויות, משחקים עם המציאות, מוצאים את השמחה ואת התדר הזה בתוכנו, בלי קשר למה שקורה בחוץ. עכשיו, אני אגיד, זה לא בדיוק בלי קשר, בגלל שתמיד אפשר למצוא בחוץ גם וגם. אוקיי? זה לא שאנחנו חיים בלה-לה-לנד. לא שאנחנו, לא יודעת מה אומרים, בחוץ זה יורד גשם, אנחנו אומרים, אז יופי, השם מזורחת. בסדר? כי אנחנו לא קונים את הסיפורים האלה. זה אחד הדברים שאנשים הרבה פעמים לומדים חשיבה חיובית, אומרים להם, יש לך מחשבה שלילית, תהפוך אותה לחיובית. אתה רואה משהו רע, תמצא בו את הטוב. עכשיו, זה לא מה שאני מדברת עליו. אוקיי? מה שאני מדברת עליו זה לאפשר לעצמנו להסתכל ולראות את מה שכן קיים. כי אם אני עכשיו אנסה לעבוד על עצמי, ואני אגיד לעצמי שהשם מזורחת כשיש בחוץ גשם, או אני אגיד לעצמי שטוב לי כשקשה לי, אוקיי? אני לא אקנה את הסיפור הזה. להפך, אני ארגיש פער הולך וגדל בין מה שאני באמת חובה לבין איזשהו מסכה שאני מחזיקה בחוץ. בסדר? כשאני מדברת על להיות שמח, אני לא מדברת על להחזיק מסכה שהיא בפער מאוד מאוד גדול בין החוויה הפנימית לחוויה החיצונית. כי אז אני מרגישה שאני עובדת על עצמי. ואז לא רק שאני לא באמת מרגישה בשמחה, להפך זה עוד יותר מרחיב ומכאיב לתחושה הפנימית, כי התחושה היא שאני לא מחוברת לעצמי, שאני לא רואה את עצמי, שאני מסתירה מבחוץ את מה שאני באמת מרגישה, ואז אני גם מרגישה בודדה, ומרגישה רחוק מהאנשים שיקרים לי, כי בחוץ אני מחייכת, כאילו הכל בסדר, אבל בפנים אני חובה משהו אחר לגמרי. אני לא מדברת על זה. כשאני מדברת על מצווה להיות בשמחה, או על המקום של למצוא את האור, הרעיון הוא באמת למצוא אותו. הרעיון הוא באמת למצוא משהו להיות שמח עליו. ותמיד יש כזה, זה העניין. Okay, תמיד יש כזה. עכשיו, מה שקורה, וזה האפקט שזה מייצר, שכשאני מצליחה למצוא את אותם דברים שאני באמת מודעה עליהם, שאני באמת שמחה בהם, ואני משחקת את המשחק הזה, באמת, החיים הם קודם כל משחק, קודם כל כל ההוויה שלי של סביב איך אני תופסת את החיים, היא מלבל אחר. ובתוך המשחק הזה אני מחפשת את החלקים שאני נהנית מהם, מה שקורה זה שהם צובעים את החלקים האחרים. אני לא עובדת על עצמי. בסדר? כשאני אומרת להיות בשמחה, זה לא אם עכשיו כבד לכם וקשה לכם, בואו תחייכו בכוח. זה לא מה שאני אומרת. בסדר? קשה לי, כבד לי, מותר לי להיות גם בקושי. אבל כשכל נקודת המבט שלי על החיים, אני מוכנה לשים אותה בסימן שאלה. ולשים בסימן שאלה האם באמת רוחניות חייבת להיות נורא רצינית וכבדה, והאם יצירת מציאות צריך להיות משהו מאוד מאוד קשה וסיזיפי, והאם בכלל החיים צריכים להיות משהו שהוא סבל מתמשך. ואני שמה סימני שאלה על הדברים האלה ושואלת את עצמי איפה אני מוצאת נקודות אחרות, אוקיי? זה לשנות את הפוקוס שלי ולמצוא אותו במקום אחר. אוקיי? ואז כשאני מתחילה לשחק בחיים במקום של משחקיות, אז אני נכנסת למה שנקרא המרחב הקוונטי. כי בעצם, ושוב, זה קשה לנו להבין את זה. אבל העולם שלנו מוגדר בחוקים שאנחנו מאמינים בהם. כל הרעיון של המרחב הקוונטי מדבר על זה שהכל אפשרי. אוקיי? שכל מרחב האפשרויות קיים, והחלקיק או העגל בעצם הופך להיות חלקיק, או המציאות הופכת להיות מציאות ספציפית, כי זה מה שציפינו ממנה להיות, כי זה מה שהסתכלנו עליה להיות. אוקיי? אז כל המציאויות אפשרויות, אבל אם אני נמצאת בתוך מסגרת מאוד מאוד מצומצמת של חוקים וכללים, של מה אפשרי ולא אפשרי, של כמה החיים קשים, של כמה באמת אפשר לשנות, של זה שהחיים הם לינאריים, אוקיי? ואני צריכה לעשות המון 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 צעדים כדי להגיע לאיזשהו מקום, אני לא מאפשרת לעצמי להיות בתוך המרחב, אנחנו קוראים המרחב הקוונטי, המרחב שבו אפשר לכופף את החוקים ולמצוא חוקים חדשים ולהמציא אותם ולחוות אותם. ושוב, תנסו רגע לחשוב על אנשים שהחיים שלהם, אוקיי? וזה שוב, זה יכול להיות אנשים שאתם מרגישים שהחיים שלהם לא הולכים כמו שצריך, ואנשים שכן. ולראות איך כל אחד חי בחוקים אחרים. ואיך יש אנשים שתמיד דופקים אותם ותמיד הכל משתבש להם, והם תמיד פוגשים את האנשים הכי שיעבדו עליהם. איך זה קורה? אוקיי? איך החוקים במציאות שלהם תמיד מפגישים אותם עם זה? ולעומת זאת יש אנשים שמוקפים באנשים שעוזרים להם ודברים מסתדרים להם ודברים הולכים להם חלק. איך זה קורה אצלם? כי יש להם חוקי משחק אחרים. פשוט חוקי משחק אחרים. עכשיו, שוב, אצל רובנו אנחנו גדלים עם אותם חוקים שאנחנו נשארים עם אותם חוקים שגדלנו איתם. זאת אומרת, אם בבית למדנו חוקים של קלות וגמישות וכולי, אז אנחנו נפגוש את זה. ואם בבית למדנו חוקים של סיזיפיות, אז נפגוש את זה. אבל שוב, כל הרעיון של התפתחות, כל הרעיון של שינוי, זה שאנחנו יכולים לבחור את הכלים האלה. והמצווה הזאת להיות בשמחה, בעיניי היא בדיוק להסתכל על המהות, ולא להסתכל על הטכני. אוקיי? כי הרבה פעמים, שוב, גם אם זה מהעולם הרוחני, וגם אם זה מהעולם ההתפתחות האישית, וגם אם זה מעולם הדת והאמונה וכולי, הרבה פעמים אנחנו נצמדים למה לעשות. תגידי לי מה לעשות. אני אגיד משפט, אני אעשה את הפעולות האלה והאלה, אני אקום בשעה הזו והזו, אני אשב לעשות מדיטציה, אני אספור רבע שעה, אני אוכל ככה וככה, אני אעשה את המצוות האלה. אוקיי, אנחנו עסוקים בחומר. אוקיי, אנחנו עסוקים במה לעשות, באיך לעשות. אבל הרעיון של השמחה, של המשחקיות, היא שהתוצאות לא מגיעות מהמה, אלא מהאיך אני עושה את הדברים. וגם אם אני אעשה את כל הדברים הכי נכונים, וזה נכון למשקל, זה נכון לבריאות, זה נכון לשמחה, זה נכון לשפע, זה נכון לזוגיות, להורות, לכל דבר. אבל אני אעשה את זה מתדר נמוך, מתדר של סיזיפיות, מתדר של קושי, מה שאני אפגוש בחוץ זה סיזיפיות וקושי. הפעולות הנכונות במרכאות לא יעזרו לי, הם לא ישנו את זה. מה שישנה את זה, זה התדר שממנו אני באה. ואגב, מה שזה אומר, זה שאם אני, לא יודעת, למדתי איזושהי שיטה או גישה, או אני עושה איזשהו, לא יודעת, דרך מסוימת, והיא לא יושבת לי טוב, והיא לא מביאה לי שמחה, והיא לא יושבת לי בתדר גבוה שנעים לי, אז יכול מאוד להיות שזה לא הדבר שמדויק לי. Okay, מי שמכיר את קהילת השמחונות, אגב, שאתם מוזמנים להצטרף אליה בפייסבוק, יש קבוצה מדהימה של אנשים שמנהלת את הקבוצה הזו, וקהילת השמחונות נולדה מהדבר הזה, בכלל הגיע מזה שדיברתי על זה שבאוכל אני שמחונית, לא צמחונית ולא טבעונית, אני בוחרת מתוך שמחה, מה שעושה לי שמח בגוף ובנפש. אני יכולה להגיד לכם שכבר 20 שנה השמח הזה עוזר לי לשמור על משקל תקין, ועל בדיקות דם תקינות, ועל גוף בריא, כי אני כל הזמן מקשיבה לגוף, וכל הזמן הדברים משתנים. Okay? כי כל הזמן דברים שעושים לי שמח משתנים, זה חלק מהעניין אגב. כי המדד הזה של שמחה הוא מדד של כאן ועכשיו. אוקיי? בניגוד למדד של נכון לא נכון, צריך לא צריך, שיש איזה מין חוקים ארטילאים שלא יודעת מי המציא אותם, שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם, זה בריא, זה לא בריא, זה טוב, זה לא טוב. מדד השמחה הוא א', מדד סובייקטיבי, וב', הוא מדד של כאן ועכשיו. האם ברגע הזה, הפעולה הזו, המחשבה הזו, הדבר הזה, האדם הזה, הסביבה הזו, הפודקאסט הזה, עושים לי טוב או לא עושים לי טוב? ממלאים אותי בבליס, בתחושה של הכרת הטוב, או לא. ואם התשובה היא לא, אז הדבר הזה כרגע לא שם אותי בתדר גבוה. ואם התשובה היא כן, אז אוקיי, הדבר הזה כרגע, אוקיי? מדויק לי. ויכול להיות שמחר, מחרתיים, או בעוד חצי שנה, או שבועיים, הדבר הזה כבר לא יהיה לי נכון, ולא יהיה לי מדויק. וזה בסדר. זה חלק מההתפתחות, זה חלק מהצמיחה. זה חלק מהמסע. אוקיי? אבל כשאנחנו בכלל לא שמים את המדד הזה, האם זה עושה לי טוב? האם זה עושה לי שמח? האם זה נעים לי? אוקיי? ושוב, זה נכון על תרגולים רוחניים, וזה נכון על דברים יומיומיים, וזה נכון על כל דבר בחיים. האם זה עושה לי שמח? האם זה עושה לי טוב? אבל בשביל שאני בכלל אתייחס למדד הזה, אני צריכה להבין שזה מדד ראוי. אוקיי? וזה המקום שוב, כמו שאמרתי, הרמב״ם וחסידות ברסלב דיברו על החשיבות הזאת של שמחה, שאם אתה עושה מצווה, תעשה אותה בשמחה, ושהשמחה עצמה היא מצווה בפני עצמה. כי אם אתה עושה את הדברים לצאת ידי חובה, עושה אותם מתוך קושי וסבל, אתה מפספס את המהות. ומבחינתי, כל המהות של יצירת מציאות, ואני אומרת את זה כל הזמן, כל החבר'ה שלומדים איתי, זה עושה לכם טוב? תיקחו את זה. לא עושה לכם טוב? שחררו, זה לא שלכם. זה לא שלכם, גם אם עבורי זה הדבר הכי טוב, הכי נהדר, עושה לי מדהים. לכם זה לא עושה את זה? אז זה לא בשבילכם, זהו, נגמר הסיפור. אז מדד השמחה הוא מדד סובייקטיבי, והוא מדד שנכון לי ברגע הזה. וזה מה שהופך אותו לכל כך עוצמתי. אבל בשביל זה אנחנו חייבים להבין שהדבר היחיד שחשוב, אוקיי? הם המדדים הפנימיים שלנו, התדר שלנו. כי המציאות לא נוצרת מהפעולות, היא לא נוצרת מהמחשבות שלנו, היא לא נוצרת מהלוח חזון שלנו. היא נוצרת מהתדר שבו אנחנו נמצאים. ולכן המצווה להיות בשמחה זה בעצם התדר הגבוה שאני יכולה להחזיק, כדי שאני אוכל לפגוש את המציאות שאני רוצה, שתהיה בשמחה, שתהיה בקלות, שתהיה בזרימה. והמשחקיות הזו, להתייחס לחיים כמשחק, כמשהו שאפשר לברוא ולבנות ולפרק ולשחק איתו ולהתנסות בו, היא זו שמאפשרת לי להיכנס לסט חוקים חדש ולברוא מציאות או לחוות דברים בחיים שלא היו אפשריים קודם. כי אם אני נשארת באותם צעדים מוגבלים, באותה מציאות מוגבלת של כללי המשחק הישנים שלי, כל מה שאני אוכל לברוא זה את אותם מציאויות או את אותם דברים, את אותם חוויות ישנות שהיו בחיים שלי עד היום. וכשאני נכנסת למרחב הזה של שמחה, של משחק, זה המקום שבו המציאות החדשה יכולה להיווצר. אוקיי? אז כמו תמיד אני מזמינה אתכם לשתף אותי מה אתם לוקחים מהפרק הזה, וכמובן בשאלות שלכם לפרקים הבאים. ואני רק ככה אגיד מילה אחת על הנושא הזה של לא מוחאים כפיים במקומות רוחניים, אוקיי? או לא עושים רעש, אם הרבה פעמים גם תתכנסו לכל מיני מקדשים ומקומות כאילו של תפילה וזה, אז נורא שומרים על השקט. עכשיו, חלק מהשקט זה באמת לשמור על הכבוד ולא להפריע לאנשים שכרגע מתפללים או עושים משהו, וזה בסדר, אני לא אומרת להיכנס למסגד או לבית כנסת או לאיזשהו מרחב ולהתחיל למחוא כפיים ולשים מוזיקה בפול ווליום. זה לא מה שאני אומרת. אבל מה שכן חשוב להבין ולהגיד, הרוח שלנו לא בורחת משמחה. בסדר? הרוחניות, ההתעלות, לא תברח אם נשים מוזיקה או אם נשמח או אם נרקוד. יש הרבה דתות שלימדו אותנו לאורך ההיסטוריה, שהדרך היחידה להגיע להתעלות היא דרך סבל וסיזיפיות והתנזרות מהחיים, מהנאות. אוקיי? והרעיון של שמחה הוא בדיוק ההפך. ואני מאמינה בכלל בתמונה הגדולה שהמטרה שלנו היא לא להתחבר אל הרוח כגוף פיזי, כי הרוח מחוברת אלינו. בלי הרוח לא היינו בחיים האלה. המטרה שלנו בעולם הזה, בחיים האלה, היא איך אני כנשמה, כרוח שחיה בגוף פיזי, חיה את הגם וגם. מצד אחד את הידיעה שאני רוח, שאני נשמה, שאני תודעה שבורית מציאות, שיש לי יכולות מופלאות, ואני מחוברת לאינסוף, ואני מחוברת לבריאה, ואני מחוברת לאנשים אחרים. ומצד שני, בחרתי לחיות בגוף פיזי, עם המגבלות שלו מצד אחד, ועם ההנאות שלו, והאפשרויות שלו, והחוויות שלו מהצד השני. והמטרה שלנו היא לא להתעלות מעל הדבר הזה, או להתעלם מהדבר הזה, או איך אני נמנעת מהנאות הגוף כדי להגיע להתעלות הרוחנית. ממש לא. המטרה היא לשאול איך אני חיה את הגם וגם. ומבחינתי השמחה והמשחק הם אלה שמאפשרים לנו מצד אחד לחיות את הנשמה ברמה הכי גבוהה שלה, לזכור את המהות שלה, לזכור את ההוויה הזו, ומצד שני לחוות את החומר, להתנסות בחומר, לברוא בחומר, כי זה מה שבאנו לעשות, להפוך רוח לחומר, לחיות כרוח בתוך גוף פיזי. וזה החיבור בעיניי האולטימטיבי, ולכן הרוח לא תברח, לא ממוזיקה ולא משמחה, ולא מצחוק ולא מהנאה, ולא מחוויה מענגת של החיים, אלא השילוב ביניהם, זה מה שבאנו לעשות פה. אוקיי? אז ככה זה היה חשוב לי להגיד על הנושא הזה של, של הרוחניות תברח, כי אנחנו מוחאים כפיים ושמים מוזיקה. אוקיי? ושוב, לכל אחד, מה שמעורר את השמחה הזו, אין דרך אחת לעשות שום דבר. יש את הדרך שלכם נכונה כרגע. אז כמו תמיד, מוזמנים לשתף אותי בתובנות שלכם, מי שמצטרף אליי בסיני עוד מעט, אז אני ממש ממש מחכה להיפגש, אם אתם נוסעים איתי, אז שלחו לי איזה מייל, וואטסאפ, הודעה שאני יודע שאתם מגיעים, וגם אני אפגוש אתכם בסיני. בעוד קצת יותר מחודש יש גם מפגש עם דורון ליבשטיין שמארגן עם לייף אקדמי של כשרוח פוגשת חומר, אפרופו הרוח והחומר שדיברנו עליו, ממש לדבר על העניין הזה של הקשר בין רוחניות ושליחות לחומר וכסף באופן ספציפי, וגם אני מרצה שם, וגם באמת נדר בוטו יהיה שם, וממש ככה רשימה מרגשת של מרצים, הרבה מהחברים שנסענו ביחד להודו, מיכל מילגרום ומילי נווה ובילי דובה ואופר מלמד, אז באמת כמובן דורון ליבשטיין, אז באמת הולך להיות ככה מעניין, אז מוזמנים גם נשים פרטים למטה, ואם יש נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תכתבו לי, ואם אתם רוצים לעשות איתנו תהליך של טרנספורמציה, ללמוד את מודל יצירת מציאות, להתחבר אליי ולמאסטרים שעושים ביחד את הדרך ובורים את המציאות, אז תכתבו לנו, נדבר איתכם, ואולי נברא חלומות ביחד. אז תודה שהייתם איתי, אני ליאת שפר בן יעקב, אתם מאזינים למאסטר זפות כשל האקדמיה ליצירת מציאות.